אבל למה?
הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם אופר קליין ורד אורבך.
אבל למה?
בוקר טוב.
Here we go. How's it going, אופר?
רד, מצוין, היית חסר לי בפרק הקודם, תגיד לי איך היה בסיני.
Officially it was a business trip. All right. those are the last people who want to know about my business. Let's not talk business, all right? But yes, I did a lot of spent a lot of time in the sun. A lot of people don't know when I sunburn very easily. I become pink.
It's very weird. Pink?
Yes, it's a very weird look for me. Don't judge me.
תשמע, אנחנו הולכים לעשות היום את הפרק הכי חשוב שהיה עד עכשיו. הגענו לקליימקס.
Finally, we're talking about me? It's an episode about me?
לא, לא, לא. תקשיב, שיגעון המשכנתאות. ובשביל זה יש באולפן היום חבר נוסף שלי, חבר אמיתי, צחי גרוסמן.
היי, what's going on?
שלום חברים, איזה כיף להיות פה. כיף, תודה רבה, נעים מאוד. תודה רבה שהזמנתם אותי.
I'm so happy I wore pants today for this. I didn't know we had company. How you doing, צחי? You all right?
Fine, thank you. תודה רבה.
תשמע, אני ממש שמח שהצלחת למצוא את הזמן להגיע. אני יודע עכשיו שזו תקופה מטורפת במשכנתאות. אנחנו שומעים שמצד אחד מחירי הדירות ממשיכים ועולים, 7% ב-12 חודשים האחרונים.
That's loco.
זה מטורף, תשמע, ועלויות הבנייה, מה שנקרא מדד תשומות הבנייה, עלה בכמעט 4% בשנה האחרונה, והחודש גם נרשם סיבה בלקיחת משכנתאות, 12 מיליארד שקל משכנתאות שנלקחו החודש, כן, ביוני, וש-45% מהמשכנתאות הם במינוף של מעל 60%. שיגעון.
I'm getting one of those too. Everybody's getting a משכנתה, I'm getting one too. I assume it's like a Tesla, right?
זה הפך להיות אם אין לך משכנתה, אז אתה לא קיים.
Right, yeah, I gotta have one. It's a status thing.
זהו, אז אני אגיד לך, אני לפני שאנחנו מקליטים, אני תמיד הולך לחדר כושר, ואני דוחק ומניף.
It's true.
אז אתה מינפת כבר היום?
אני מינפתי היום, גם שני לקוחות כבר על הבוקר.
ובטח אחרי אתה הולך למנף שוב.
חייב, אני מאמין בזה מכל הלב.
אז בוא תגיד, איך בעצם הגעת לתחום הזה, ומה בכלל עושה יועץ משכנתאות? מה, אני לא יכול ללכת לבנק לבד, אני צריך שיחזיקו לי את היד.
טוב, אז ככה, אז קודם כל, בוא נבין איך הגעתי לתחום. אחד, אני באתי מעולם הפיננסים.
וואו.
הייתי יועץ ליועצים בבנקים, ואהבתי את התחום הזה, אהבתי את תחום האשראי. עוד גלגול קודם, הייתי גם בנקאי, בשנת 2004 עד 2006.
וואו.
אבל בשנת 2012, הלכתי להסתפר, עוד פעם, אצל חבר שלי, רגיל. הוא היה מספר אותי בבית שלו, רק באותו יום, הוא קנה דירה. והוא התרגש נורא, וסיפר לי על הרכישה של הדירה, ואמר לי, אני לא יודע מה להגיד לפקידה בבנק, אולי לא תאשר לי, אני לא מבין. צחי, תבוא איתי. ואמרתי לו, תקשיב, עזב אותי, מה אתה צריך אותי? יש חברות כאלה אם אתה צריך. הוא אומר לי, אני לא מאמין לאף אחד. לאף אחד, אני מאמין רק לך, צחי. תעשה לי טובה, תבוא איתי, אני לא מבין כלום. אמרתי, בוא, בכיף. עכשיו, באותם ימים, אני הכרתי בנקאים, אני עבדתי עם בנקאים, רק בעולם ההשקעות, ולא בעולם המשכנתאות. ואמרתי, בוא, אני אבוא איתך. והלכתי איתו לשלושה בנקים, ואני הבנתי באותו רגע שאני מדבר בנקאית שוטפת. ושמה שאני חשבתי, שכל אזרח רגיל מדבר בנקאית שוטפת, גיליתי שממש לא. Right. לא האמנתי עד אז את הפערים בין אזרח רגיל, שלא מבין מה הפקידה בכלל מדברת איתו, על איזה מושגים היא מדברת איתו, איך היא מתמחרת לו את העסקה, איך הוא יודע להשוות בין בנקים, לבין איך שאני ראיתי את העסקה. אני הבנתי אפילו איך מגייסים את הכסף לבנק, למה היא מתמחרת אותו ככה, איזה מסלול עדיף. ומשלושה בנקים שהלכנו, בסופו של דבר אחרי המכרז, הצלחתי לחסוך לו 250 אלף שקל.
וואו, you gotta come with me to the bank.
אתה צודק בהחלט. ואמרתי, וואו, משהו פה לא טוב. משהו פה לא יכול לקרות. לא יכול להיות שאזרח רגיל ניגש לפקידה בבנק ולא מבין בכלל מה היא מדברת. לא יכול להיות שדורשים מאזרח רגיל, ובאותם שנים, 2011-2012, כבר התחילה להתנפח הבועה הראשונה, הגל הראשון של העליות, ואנשים לקחו משכנתאות והמספרים עלו, ולא ידעו מה הם לוקחים. התחלתי לשאול חברים. תביא לי את המשכנתה שלך, אתה יודע מה המשכנתה שלך בכלל? הסתכלתי וראיתי טעויות. ועוד חבר, ועוד חבר, ועוד חבר. אמרתי, וואו, יש פה משהו, יש פה כשל שוק, שאף אחד לא ניגש אליו. אז באותם ימים היו איזה 2-3 חברות שפרסמו קצת יותר ברדיו, אבל זה לא היה נפוץ. הלכתי לאבא ואמא שלי והם אמרו, על מה אתה מדבר, צחי? לוקחים משכנתה של הפקידה, מה אתה כבר עושה? מה אתה כבר יכול לעזור? אז המון. האם רק בזכות יועץ משכנתה אפשר לקחת משכנתה? לא. זה יותר מדי שיעלה לי אף למעלה, זה שקר, זה לא נכון. כל אזרח יכול להשיג בסופו של דבר את המשכנתה שלו. אבל הוא צריך לדעת איזה משכנתה אתה לוקח, איזה תנאים אתה מקבל, איפה עוקצים אותך, איך לבדוק את הבנקים השונים. פה הכוח. ובעצם, אשתי קרא לזה רובין הוד. אני לא לוקח את ההגדרה הזאת. משום ש... נכון, אני לוקח מהגדולים את הכסף לקטנים ועוזר להם, אבל זה לא ממש רובין הוד. זה ממש עזרה לאזרח הפשוט להשיג לעצמו הלוואה ראויה, כי המערכת קשלה לעזור לו. והוא עומד מול הפקיד שם בבנק, ואין לו מושג על מה היא מדברת. עכשיו אני אגיד לכם, לאחמי, יש כאלה עורכי דין, עורי חשבון, שבטוחים, בטוחים שהם יודעים הכל. וניגשים ועוקצים אותם בקלות. כי הם פשוט לא מבינים על מה הם חותמים. הם לא מבינים את ההשלכות. אז הדבר הראשון שיועץ משכנתה עושה, הוא מעמיד לך את המציאות לפנים. נותן לך תוצאה אמיתית, יכולת השוואה בין בנק לבנק. ללכת לבד, אתה כנראה תשיג. אבל להשיג משכנתה פצצה, צריך בזה יועץ משכנתה פרטי.
תשמע, צחי, הכלי הפורמט שלנו מחייבים שקודם יש לנו דיסקליימר.
We don't want to get sued.
בדיוק.
We disclaim away, okay? And it's our talent part, portion of this. Can you sing or beatbox or something? Do you like, yeah. So that's what we're going to do. Ofer's going to read it. You and me, we're beatboxing, all right? You ready? Let's do it. 3, 2, 1.
אז אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ייעוץ מס או ייעוץ משכנתאות, המותאם כמובן אישית לכל משקיע. והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך, נכסים פיננסיים או משכנתאות, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראים לכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן יכולה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
Damn, it's getting longer every day.
ארוך מפעם לפעם. זהו, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל מהבסיס.
Yes, now, let's start from the basis, all right? Because it all sounds great, and I'm very interested in the mashkanta business, but... What exactly is a mashkanta? Because it sounds like an animal. I know it's not an animal. Because I went to the zoo, I went to look for one. They all laughed at me. So I realized, not an animal. What is a mashkanta?
ומה היא שונה באמת מהלוואה רגילה?
Yeah. Okay. It's just like free money, right? So...
אז בוא ניקח את המילה הזאת ונפרק אותה רגע. משכנתה. מאיזה שורש היא מגיעה? היא מגיעה משורש של משכון. משכון. מה זה אומר משכון? יש אנשים שממשכנים את התכשיטים שלהם ומקבלים כסף בשביל זה, יש אנשים שממשכנים את הרכבים שלהם כדי לקנות אותם, ויש כאלה שממשכנים את הבית שלהם כדי לקבל משכנתה. עכשיו, משכנתה לא חייבת להיות רק לדיור. משכנתה זה שיעבוד של נכס. כלומר, אתה יכול לקחת את זה לצורך סגירת הלוואות, לצורך רישת דירה בחול.
Will it help pay for my phone? Because this thing was expensive.
אני לא חושב שלטלפון, אני לא חושב שיכולה להספיק.
It's stolen anyway. It's stolen anyway, it's fine.
תשמע, זאת מילה בארמית, רק שתדע.
Is it?
ארמית.
המילה עצמה של המשכנתה בארמית.
It means I take your money!
אבל בעברית זה משכון. זה פשוט, זה קל. זה משכון, זה פשוט משכון של נכס. אפשר לקחת משכנתה על משרד, אפשר לקחת משכנתה על מפעל, אפשר לקחת משכנתה על נכס, דירה, בית פרטי, כל אחד, והצרכים שלו.
You're sold in some cases.
תגיד לי, מי יכול לקחת משכנתה, ולמה באמת דורשים ביטוח חיים? מה, לבנק אכפת ממני?
אוקיי.
They love me. That's why.
דקה לפני שאני נכנס לביטוח החיים, אני רוצה להסביר רגע, מי יכול לקחת משכנתה, ואיזה שני חוקים עיקריים...
Can I get a משכנתה?
כעיקרון, כל אזרח ישראלי, שהוא מעל גיל 18, והוא מתחת לגיל 80. זה גבולות הגזרה שלך.
I have like 18 shekels in my bank account, but
אז הנה החוק הראשון.
My hon עצמי is bubble gum.
אם אין לך דירה, בכלל, אין דירה בישראל, אתה יכול לקבל עד 75% משווי הנכס. כעיקרון, מיליון שקל, הבאת 250 אלף, קח 750. 2 מיליון שקל, הבאת 0.5 מיליון שקל, קח 1.5 מיליון. כלומר, המקסימום בישראל שאפשר לקבל זה 75%. בסוגריים, אני אחריג, שמחיר למשתכן, שזה היה פרויקט בישראל במספר שנים האחרונות, יכלו לקחת שם גם 90% מימון. אבל כעיקרון, 75%. החוק השני של עולם המשכנתאות אומר, שאם אין לך הכנסה שוטפת, לא תקבל את המשכנתה שלך. כלומר, סתם לדוגמה, יש לי 30 מיליון דולר בבנק, אבל אני לא עובד עכשיו, ואני רוצה משכנתה, אני לא אקבל.
וואלה.
אני לא אקבל, כי אני לא מרוויח הכנסה שוטפת. כלומר, הכנסה שוטפת היום היא קטגוריה קריטית ללקיחת המשכנתה. הקטגוריה הזאת לא הייתה תמיד.
הכנסה משוק ההון, כאילו אם יש לי פיקדון הוא מקבל ריבית וכאלה?
זה לא תמידי וזה לא יכול להבטיח. אלא אם כן זה דיבידנדים קבועים, וגם אם הרואה חשבון יציר את זה שקיבלת במשך מספר שנים רצוף. אבל אם לא, זה לא נחשב בכלל. ולכן קודם כל אנחנו חייבים, לא רק שיש לך הכנסה שוטפת, שההחזר החודשי על המשכנתה לא יעבור עד 40% מהכנסה נטו שלך. אני מצטער אם אני מסבך את הקהל שמקשיב עכשיו על המספרים, אבל נעשה לכם את זה פשוט. אתה מרוויח 10, 40% מזה זה 4,000 שקל. עם 4,000 שקל אפשר היום לקבל מיליון שקל משכנתה. ככה פשוט.
רגע, רק אני או אני ואשתי ביחד? המשפחה או...
ברגע שאתה נשוי, אתה וזוגתך לכל מקום הולכים יחדיו. בבנק לא מקבל רק אותך.
ספר לי על זה משהו.
יפה מאוד, היא גם את הכיס שלך לוקחת, סתם. אבל כעיקרון, אין דבר כזה לקחת רק לבד. אגב, זה גם יוצר בעיות. הגיעו אליי שבוע שעבר זוג, שהבעל הסתבך והוא בהוצאה לפועל, והאישה אומרת, אבל אני נקייה. מה אני אשם מה שהוא עשה הוצאה לפועל ויש לו בעיות? הבנק זרק את שנינו. נכון? הדרך היחידה להימנע ממה שקשור לבעלי או לאשתי...
Get a divorce.
לא, עוד קצת קודם, הסכם המון. אם יש הסכם המון מוגדר שמפריד בין א' לב', אז אפשר באמת להפריד, אבל אם לא, זה יחידה אחת.
Gotcha.
אוקיי. אז מה אמרנו? אז מה אמרנו, רד? מה שני החוקים הכי חשובים?
I wasn't paying attention.
אז עכשיו אני אחדד לך. אחד, 25%, אתה חייב להביא מהבית שאתה רוצה.
Right, the numbers one.
יפה. שתיים, אתה חייב להרוויח כסף.
אם אתה רק עושה חלטורות, זה לא מספיק. It's not enough to just bring in some bullion from Sinai. It's just...
לא.
תגיד לי, עכשיו, אם לקחתי משכנתה, אז הבית שלי בסכנה? תגיד לי, כל הזמן צריך לחשוב?
אז המילה הזאת היא סכנה, היא לא אמיתית. בוא רגע נרד למספרים המדויקים, כמה אנשים הוציאו אותם מהבתים שלהם בעשור האחרון על אי תשלום משכנתה?
לא יודע.
פחות מרבע אחוז. לא מוציאים אנשים מהבתים שלהם. זה יכול לקרות. אם יהיה פה מצב כלכלי מאוד רע, כן, זה יכול לקרות. אם לא תשלם משכנתה שנה שלמה, והבנק ירדוף אחריך, יתקשר, בבקשה תשלם לי, בבקשה תשלם לי, בבקשה תשלם לי, ותשים עליהם קצוץ, יעבירו אותך לבית משפט, לעורכי דין, ויתחיל תהליך מול בית המשפט, ובית המשפט גם לא מוציא כל אחד מהבית. סתם דוגמה, אם חד-הורית, הוא לא יוציא אותה מהבית. אישה מבוגרת, בת 70. הוא לא הציע אותה מהבית, גם היא לא שילמה כסף.
Nice purple guy, just trying to make his way through life.
יפה,
they're not gonna throw me out.
אז לא בטוח, אבל עלינו האזרחים לדעת שכל הזמן רובצת עלינו מין עננה כזאת. לא תשלם משכנתה, יש סכנה. אבל אני חושב שגם אם אני שוכר דירה, ואני לא אשלם שכירות, יזרקו אותי גם החוצה. כלומר, אין דבר כזה, אין דבר כזה לא לשלם על מגורים, אלא אם כן אתה גר אצל אבא ואמא, ונותנים לך חינם, שזה בסדר, זה מותר. אבל ברגע שאתה לא משלם כסף, למי שלווה לך את הכסף, צריך איזשהו אמצעי? עכשיו, מקודם אתה שאלת אותי לגבי ביטוח חיים.
נכון.
והרי, מה ההיגיון?
מה, לבנק אכפת ממני?
הרי לבנק, מה ההיגיון לבנק לדרוש ממני ביטוח חיים? הרי משכנת לי את הנכס, לא ישלם לך, קח את הנכס. קרה לי משהו לחיים, קח את הנכס.
בדיוק.
אבל לא. פה נמצאת העמדה מול בית המשפט. בוא נספר סיפור. אני נשוי לאשתי, וחס וחלילה קרה לי משהו והלכתי לעולמי. ולא היה לי ביטוח. ויש לי משכנתה 1.5 מיליון, ויש לנו בית 2 מיליון שקל. בית המשפט אומר לי, אשתי תשלמי. אבל היא אומרת, אבל אין לי מספיק עכשיו לשלם, נשארתי לבד. לא היה ביטוח. אז בית המשפט אומר, אוקיי, לא תשלמי, אני זרוק אותך מהבית. כלומר, הלווה שנשאר לבד, בסכנה, כי פתאום ההוצאה המשפחתית כבר לא עם אותם הכנסות, לא מסוגלת לעמוד בהוצאה הזאת, ואז הבנק נמצא מול בית המשפט בתהליך, בדיאלוג, אני רוצה את הנכס, אני רוצה את הכסף, לא יכול, כן יכול. הבנק לא רוצה את הסיטואציה. אומר, מה? אחד מזוג נפטר, המשכנתה תיחסל, בן הזוג ובן או בת הזוג יקבלו דירה, ומתנה סיימו. והבנק לא נשאר עם איזושהי הכפשה. תחשבו, בנק, סתם, ממציא, בנק פועלים, כותרת בעיתון ידיעות אחרונות, זרק הם שבעלה מת לפני חודשיים.
לא יקרה.
לא יקרה! אף אחד לא רוצה להסתכל, להיות בתדמית כל כך רעה. ולכן כן, הביטוח החיים הוא עוזר לזוג. עוזר לזוג לשרוד את הימים הרעים, אם קרה כדבר כזה.
תשמע, השאלה אולי הכי חשובה במשכנתאות, וזה באמת מה שמתרוצץ לי כל הזמן בראש, מה זה הריביות האלה? צמוד, לא צמוד, צמוד למה? מה המסלול הכי פופולרי היום?
עזוב רגע מסלולים. קודם כל בוא כותרת. הכותרת הכי, הכי טובה והכי יפה, אנחנו נמצאים ריביות היסטורית למדינת ישראל בשפל של השפל של השפל.
לגמרי.
לא משנה, לא משנה, תיקח צמוד, קבוע, משתנה, פריים, יורד, למעלה, למטה, אתה מקבל רצפה. אז קודם כל, מה זה גרם לאנשים לקבל יותר כסף? המספרים גדלו, כי פחות אתה נותן לריבית, אתה יותר משלם חוב, אתה יכול לקחת בכיף 1.5 מיליון ולשלם 6.
נכון.
מה שלפני מספר שנים, ב-2017, שרצית 1.5 מיליון, שילמת 7. Mm-hmm. עכשיו 6. זה פער גדול למשפחה. אבל את תשכח, יום יבוא ויהיה סיבוב. והריביות יתחילו לעלות. ואז מאוד מאוד תלוי מה בחרת. האם בחרת מוצר משתנה? האם בחרת מוצר צמוד? האם בחרת מוצר קבוע? אז הכותרת, שרצית הכותרת, איזה מסלול הוא הכי טוב? Mm-hmm. אז כביכול המסלול שמספק לי את המקסימום שקט נפשי, זה הקבוע לא צמוד. כי זה פיקס. לא משנה מה יקרה לכוכב לכת הזה, לך לא יקרה כלום. Mm-hmm. אז מי ששונא סיכון ורוצה שקט נפשי, היום יש מוצר מדהים שנקרא קלץ. קבוע לא...
קלץ?
קלץ.
קלץ.
קבוע לא צמוד. והמוצר הזה נותן לך שקט. שקט. לא יקרה לך כלום. אבל אני אומר לכם...
7 years from now, would I be sorry that I collapsed?
I don't know. I don't know the future. אין לי מושג לדעת את העתיד, אבל אם...
I feel like collapsing. But should I collapse? Sounds too good to be true, the collapse.
אז בעבר הקלצים היו עיקרים. כשאנחנו מדברים על 2012, קלץ ב-6% היה וואו, איזה כיף. היום אנחנו בקלץ ל-20 שנה ב-2.6, 2.8. כלומר, מספרים אחרים לגמרי. בלי עלייה של מדדים, בלי כלום. אבל עדיין, אם אתה תבוא לצאת מהמוצר הזה בעתיד, יכול להיות שתחטוף כנס. אי אפשר לדעת. זה חוק אחד שמעצבן לעומת המדינות בחול, ששם אם אתה מחזיר כסף לבנק, אין לך כנס. לך, להתראות, תודה. החזרת, ביי. בישראל, אם החזרת קלץ, יש סיכוי טוב שחטפת כנס.
ופה צריך לדאוג גם לבנק.
או, בעצם זה חוק שצריך לעבור בכנסת, שמדברים עליו כבר שנים, מנסים לשנות את החוק, זה לא כל כך עובד. הבנקים מאוד אוהבים את הכנסות האלה. עכשיו, ללקוח ששונא סיכון, הוא ייקח מוצר כזה, אבל יש לו סיכון אחר שהוא לקח על עצמו של כנס. ולקוח שאוהב סיכון, ומוכל לקחת מוצרים משתנים, אז לאחרונה הומצא חוק חדש, שאפשר לקחת הרבה מהפריים. זה משהו שסחף את המשק, וכולם דיברו, עוד פריים, עוד פריים. אף אחד אין מושג באמת מה זה אומר המילה הזאת, פריים.
I have no idea. It's like I assume the robotricim.
Optimus Prime.
Optimus Prime. And he's fighting the Decepticons, I assume they're the banks.
נכון מאוד. אז זה לא כזה. לצערי זה לא כזה. זה מין נוסחה כזאת, שבנק ישראל המציא עבור הבנקים, שאפשר להחביא בפנים את הרווח של הבנק. כי כאשר אני אומר...
They called it Prime.
יפה. במקום לקרוא לזה פריים, יכלו לקרוא לזה, אנחנו מרוויחים עליך 1.5%. זה קל יותר.
But Prime sounds so fancy.
בדיוק.
And it's in English too. They're like, they didn't, Bank Israel couldn't have chosen a Hebrew name. They had to call it Prime.
זה מושלם. למה? כי זה מורכב מריבית של בנק ישראל, שהיום עומדת על 0.1, ועוד מרווח של 1.5% שהבנק מרוויח בפנים. כלומר, היום הפריים הוא 1.6. רד. אתה יודע כמה הפריים היה בשנת 2000?
הוא נחנק.
אני יודע. מה שאני הולך להגיד עכשיו, הוא הולך להיחנק הרבה יותר.
Oh my god.
בשנת 2000, רד, הימורים. הימורים. בשנת 2000.
Yes.
כמה עמד הפריים בישראל?
Prime. It was at 7.
היום 1.6.
Do I want it to be high or low? Like, is it high?
No, lower than zero.
No, lower than zero. So, I don't know. 3?
12.
12!
12.
Oh my god!
הריבית במשק
That
הייתה...
That was way more than I thought!
אז הריבית במשק הייתה משוגעת. מי שלקח הלוואות באותם ימים, היה לו קשה מאוד להחזיר. רוב השנים הראשונות שלו הוא בכלל זרק כסף רק לריבית, הוא לא חיסל חוב בכלל. היום אנחנו נמצאים בסביבת ריבית מדהימה. אז אנשים אומרים, אני רוצה הכל פריים. אבל הם שוכחים שהפריים יכול להשתנות. וכשאשר עכשיו האינפלציה, סליחה על הכללה הזאת, מדד המחירים לצרכן, התייקרות המחירים, מתחילה להרים ראש, יש סיכוי שגם הפריים ירים ראש. אז לקוחות אומרים, אני רוצה הכל פריים, מותר עכשיו לפי חוק 67% פריים, אני רוצה 67. אתה מבין את המסכנה? אתה מבין שהמשכנתא שלך יכולה להתייקר פתאום בעלייה של 1% של 800 שקל לחודש? זה משהו שיכול להרעיד משפחות. ולכן, יש מנעד רחב של מוצרים. אני לא אחפור לקהל על המוצרים שלהם. ויש מנעד רחב וטוב. ויש מנעד שמתאים למישהו צמוד, ויש אחד שמתאים לו פריים. יש אחד שמתאים לו קלץ, אבל יש אחד שמתאים לו משתנה כל 5 שנים. אבל המנעד הרחב של המסלולים, מצד אחד עוזר ללקוח, ומצד שני יוצר בלבול.
It's very confusing.
בלבול! ועכשיו, שאני לא יודע אם קראתם, בשבוע שעבר, פרסם טיוטה, בנק ישראל, שהוא רוצה להפסיק עם כמות המסלולים הזאת. הוא רוצה לבנות 5 מודלים, ושלקוח יבחר מודל. כך תבחר מודל. אני אישית חושב שזה מחליש את הלקוח. אם היה פה שיטה נורמלית, שבו על הלקוח היה יכולת השוואה, השיטה של היום היא מדהימה. אבל הוא רואה שהבנקים לא נותנים כל כך לבצע השוואה, אז הוא החליט לבנות מודלים. לדעתי זה פגיעה בלקוחות, לבנות מודלים. אבל אם בנק ישראל רואה את זה שהלקוחות רק מבולבלים, וזה רק עושה בלגן, והיא לא מצליחים להשוות בין הבנקים השונים, אז יכול להיות שמה שהוא אומר זה נכון. אני חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות בישראל, יש דבר כזה.
That must be a fun group.
יפה, זה קבוצה של יועצים.
יש לכם קבוצת כדורגל?
לא קבוצת כדורגל, אבל אנחנו קבוצה של נלחמים. נלחמים בבנקים, ומשיגים תוצאות מדהימות, וגם בבנק ישראל, ועכשיו כתבנו לו טיוטה כנגד הטיוטה שלו, שאנחנו לא מסכימים לדרך שלו, ושאפשר לפתור דרכים בצורה שונה. אז עולם המשכנתאות הוא עולם מרתק. אני מת עליו, אני עוסק בו מאהבה. אהבה לעזור ללקוחות, כי החיוך על הפנים שצלחתי לקזז את הריביות, לשפר את העסקה, לנהל את העזרה של הלקוח, לעזור לו לפתור בעיות. שוק מדהים, שוק מדהים. אני אהבתי בעולם, בעבר את שוק ההון, לא רואה ממטר שוק המשכנתאות. אפשר לעשות בו כל כך הרבה דברים. אני אישית חושב, אני לא תסכים אותי אולי, שמשכנתא זו אחת המתנות הכי טובות שאפשר לקבל. מתנות, לא אסון. מי שלקח משכנתא כמו ההורים שלי בשנות ה-90, זה היה אסון. הם קיבלו ב-7% צמוד למדד, הצמדה למדד קראה אותם, בעשור הראשון הם רק זרקו ריביות לבנק, לא ידעו מה לעשות, ניגשו לפקידה בבנק, והיא אמרה להם, אין מה לעשות. אז אוקיי, הימים של פעם היו באמת אסון. היום, לקחת משכנתה, יכול לעזור לך מאוד מאוד בחיים שלך. ואני מודד אנשים לקחת משכנתה, אני לא חושב שזה דבר רע, ההפך.
תגיד, הזכרת לפני זה שפעם היו לוקחים משכנתה ל-10 שנים, והם לוקחים ל-20 שנה, ואני יודע שכבר הם לוקחים גם ל-30 שנה.
לא, לא מדויק.
אז מה אתה אומר על האורך?
לא מדויק. קודם כל בעבר היה מותר לקחת עד 35 שנה.
אוקיי.
בשנת 2009-2010, הנגיד היה סטנלי פישר, הוא חשש לעוקבות מה שקרה בארצות הברית, הוא החליט, אין אצלי משכנתה עוד 35 שנה, עד 30 שנה. כלומר, היום בישראל ניתן לקבל עד 30 שנה משכנתה. אבל, שיש לך 30 שנה לחיות. כלומר, מבחינתו, מישהו שהוא בן 60, לא יכול לקחת משכנתה ל-30 שנה, כי מבחינתו חיים בישראל עד גיל 80. זה תוחלת החיים, ועד לשם נותנים משכנתה. האם אפשר להתחכם ולהשיג גם מעל גיל 80? כן, אפשר. לא אגלה לכם את כל הסודות, אבל בהחלט... מוסיפים ערב, מוסיפים את הילד, מוסיפים. יש כל מיני אלטרנטיבות שכן אפשר לייצר פריסה. אז אחד, הפריסת רבת שנים יוצרת החזר נמוך. לדוגמה, זו השיטה שהאמריקאים מתים עליה. החזר כמה שיותר נמוך. אני חי עם המשכנתה ותעזוב אותי. ישראלים, יהודים, לא ככה.
קשה לנו עם החוב להרגיש...
קשה לאזרח לחיות עם החוב. אני לא אשכח כל החיים. ההורים שלי כל הזמן כיתרו, עד שתיגמר המשכנתה, תעזוב אותנו, עד שתיגמר המשכנתה. איזה שטות זאת. צריך לחיות עם המשכנתה. אם לא יהיה לך משכנתה, אז אתה תגור עם שכירות. אז מה, לא תשלם שכירות? אתה תשלם שכירות. מה, אתה שדדת מישהו שקיבלת נכס לגור? אתה תגור ברחוב? לא, אתה תגור איפשהו. ולכן האמרה הזאת, המשכנתה חייבת להסתיים, זה שטות מוחלטת, ושתדעו לכם שלקוחות באים אליי בגיל 65, אין להם משכנתה, לוקחים חדשה. קונים בית לילד, קונים בית לעצמה, משדרגים טעות, לוקחים משכנתאות. ככה משתדרגים, ככה מתמנפים, ככה מתקדמים. אנחנו נמצאים במדינה קטנה, שהתוכניות של המדינה היא שעד 2050 נהיה פה 15 מיליון איש. איפה הם יגורו? איפה? אוקיי? מישהו צריך לקנות פה בית. מישהו צריך להחזיק נכס. כי איפה הם יגורו? עכשיו במרכז ימשיכו עוד לבנות. יכול להיות שזה יהיה לפריפריה, יכול להיות שהמרכז עוד יותר יתייקר. אז קודם כל זה שהמחירים מתייקרים, זה כתוצאה משנה קשה מאוד, שנת 2020, שלא בנו מספיק. הייתה ממש עצירת בנייה, ויש חוסר מחסור בשוק, מחסור של נדלן. מחיר למשתכן הפסיק, אז הזוגות צעירים חזרו לשוק היד שנייה, והם מתחרים עם השוק עם משקיעים שהחזירו אותם לשוק בשנה האחרונה, שהורידו להם את המיסוי. כל הריבית הנמוכה, המשקיעים שחזרו לשוק, המחיר למשתכן שירד, הפסקות הבנייה, הכל מוביל למקום אחד, לעליית מחירים ואטרף. אטרף. 12 מיליארד זה בקטנה, אנחנו ממאי באטרף משוגע בשוק המשכנתאות. הבנקים קורסים. תקשיבו, אני לא אומר את זה סתם. בנקים קורסים. אם אזרח רגיל היום מנסה להשיג משכנתה, קובעים לו פגישה לעוד חודש, חודש וחצי במקרה הטוב. וואלה. אי אפשר להגיע לבנק. אוקיי? ולכן התקופה היא מאוד מאתגרת, גם מצד הבנקים, שהם לא מוסיפים עוד שירות, הם לא מביאים פתאום פקידים.
הבנקים גם בוחרים לתת את המשכנתות הגדולות יותר, ואת הקטנות הם דוחים.
לאו דווקא ההחלטה אסטרטגית של הבנק, אבל בוא נספר לך סיפור. אופר, אתה פקיד בנק, אתה יושב לבד בסניף, וניגשו אליך, אתה מסוגל לטפל בעשרה תיקים, וניגשו אליך החודש 45 תיקים. מה אתה עושה?
צריך לבחור.
צריך לבחור. אתה רוצה לבחור את הגדולים. אם אתה תעשה 10 משכנתות של 300,000, תגיע בכושר ל-3 מיליון יד. אבל אם תיקח 10 משכנתות שכל אחד 3 מיליון, הגעת ל-30, בבנק מוכרים לך כפיים, איזה כבוד. אופר מחר מלא.
יהיה בונוס.
יהיה. הם לא מקבלים בונוס. בוא נפוצץ רגע בועה. פקידים בבנק לא מקבלים בונוס על מכירת כסף.
וואלה.
לא מקבלים מקסימום. כל הכבוד.
They wish.
תמשיך הלאה. אתה לא מקבל בונוסים. תוציאו את זה בראש, פקיד בנק לא מקבל בונוסים. הוא יושב שם וצריך להגיד תודה על עצם עבודתו. והוא עובד מאוד קשה. מאוד קשה.
תשמע, הזמן שלנו רץ, והנושא הזה הוא מרתק. אנחנו נעשה עוד פרק, אבל לפני סיום אני חייב לשאול אותך שאלה אחת, שכל הזמן פשוט אני רואה את זה עכשיו, מחזור משכנתה. כל הזמן יש עכשיו בעיתונות, הריביות נמוכות, מחזור משכנתה. תן לנו את הוויו על זה, ואנחנו נעשה עוד פרק.
קודם כל תודה, שנעשה עוד פרק, אני חושב שזה חשוב, יש לי עוד המון מה להגיד. אבל מהבחינה עצמה של מחזור, מחזור זה מגיע מלשון ריפייננס. בארצות הברית עושים ריפייננס למשכנתה, להתאים מחדש את המשכנתה. הכוונה, לקחתי משכנתה בתנאים מסוימים, ועכשיו אני רוצה להתאים את התנאים. אני יכול להתאים את התנאים בגלל הכנסה שלי שגדלה, אני מוכן לשלם יותר, הכנסה שלי קטנה, אני רוצה לשלם פחות, אני רוצה לפרוס לי יותר שנים, פחות שנים, יש לי כסף, אני רוצה להקטין, אבל גם יכולה לנבוע כי לקחתי בעבר בריביות גבוהות, והיום יש ריביות נמוכות יותר, ואני רוצה לתקן את המשכנתה שלי ולקבל ריביות טובות יותר.
אבל אז אני לא אשלם את הכנס הזה שדיברת עליו?
אז ישנם מסלולים שיש בהם כנס, וישנם מסלולים שאין בהם כנס, וכאן, בתפיסה שלי, זה הבלבול הכי גדול על האזרח. אזרח רגיל, אתה נותן לו כך, תבדוק לעצמך משכנתה, כדאי למחזר או לא יקר? אין לו מושג. הוא לא יכול להשוות, הוא לא יודע איפה קצים אותו, איפה עובדים עליו. על לדעת אם כדאי לעשות מחזור או לא כדאי מחזור, זה חובה יועץ פרטי. הבנק לא יגיד לך שכדאי. שיהיה ברור, בנק לא רוצה להפסיד כסף. הוא כבר מחר לך ביקר, הוא רוצה להשאיר אותך. אוקיי? אבל גם תהליך המחזור הוא מתיש. נראה אותך עובר בנק במחזור. בעצם השיטה בישראל גורמת לאזרח הקטן להיות חלש מול המערכת הגדולה. ופה נכנסים עולם יועצי המשכנתות הפרטיים, אני מצטער שאני קצת...
You're like pirate, pirates on the open sea.
אני התחלתי, מה שאשתי אמרה לי, רובין, הוא צחי, אתה עוזר לקטנים.
Hey, you need some tights. We're gonna get him some, get him some tights. For the next episode, I want him in tights.
אני איתך.
Yeah. All right.
טוב חברים, אז אנחנו נעשה עוד פרק.
Yeah, we'll get back into המשכנתות, for sure, for sure, because I'm gonna get on the phone and get one of those.
אתה צריך את זה.
I'm gonna need one. My cardboard box is not gonna pay for itself. All right, so...
צריך גם לעבוד היום.
That's right. Okay, so we'll see you next time, everybody. Take it easy.
יאללה ביי. להתראות, ביי ביי, ותודה צחי.
בכיף חברים.
ביי ביי.